אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בחירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי אנשים יקרים, אני רוצה לספר לכם בהתרגשות שהפודקאסט כבר חצה את 6,000 האזנות, וזה ממש בזכותכם. אז המון תודה על ההזנה, ותודה שאתם משתפים עם חברים ומנהלים נוספים, ותודה על הפידבקים החמים שאתם שולחים לי והשאלות. והפרק של היום נולד בעקבות השאלות שלכם, אז הנה אני גם מחזירה. שנייה לפני שנתחיל, בגלל שהצטרפו הרבה מאזינים חדשים, שאלו אותי הרבה על תוכנית הליווי האישית שלי, שעוזרת למנהלים להצליח בתפקיד שלהם, אז אני רוצה להגיד על זה כמה מילים. להצלחה יש הרבה צורות, ויש מנהלים שנכנסים לתפקיד חדש ורוצים למצב את עצמם בארגון, יש כאלה שרוצים לרתום את הצוות לעשייה או לחזור לישון בלילה ולהפסיק לעבוד בסופשים וללמוד לנהל את האומס והלחץ בעבודה, ויש כאלה שרוצים להתקדם לתפקיד הבא. זו תוכנית ממוקדת, היא מאוד מאוד פרקטית וקצרה, זו תוכנית של 3 חודשים, שבה אנחנו בונים את מודל ההצלחה האישי והפרטי שלכם, את הדרך המדויקת שלכם להצליח. הדרך הזאת מתבססת על החוזקות, המוטיבציות, התשוקות, המשאבים שלכם, ומאפשרת לכם להתמודד עם הפחדים, החששות וכל מה שמעכב מלהשיג את המטרות, ובאמת לעשות קפיצה משמעותית בביטחון האישי, בביטחון הניהולי, ולבנות דרך שהיא מודל פרטי שתוכלו לשכפל אחר כך לכל מה שאתם תרצו, כי אתם פשוט תכירו את המנגנונים שלכם. אז התוכנית הזאת מיועדת למי שבאמת רוצה לעשות שינוי כדי להשיג תוצאות יוצאות דופן, וגם לחיות את החיים בטוב ובאיזון, זה לגמרי הולך ביחד. אז אתם מוזמנים לסמס לי לפרטים נוספים, יש כרגע מקום לשני מנהלים נוספים, עד שמי שכבר נמצא בתהליך יסיים, ואז יתפנו מקומות נוספים, זה ייקח כמה חודשים. אז לפרק שלנו היום. עולם העבודה היום מאוד שונה ממה שהוא היה לפני כמה שנים. בפחות מעשור התרחשה כאן טרנספורמציה אמיתית, שאנחנו עדיין בתוכה, והיום כדי להצליח בתפקיד הניהולי שלנו, אנחנו צריכים לפעול אחרת לגמרי, ממנהלים ואיך שהם פעלו לפני עשור ויותר, אפילו לפני 7 שנים. אז מה זאת המנהיגות החדשה הזאת שאני מדברת עליה הרבה והרבה מדברים עליה הרבה? למה צריך אותה ומה השתנה? בדיוק על זה נדבר בפרק הזה היום. אז הקורונה הייתה יריית הפתיחה להרבה מהשינויים שהתרחשו. המגפה העולמית הזאת שהייתה המשבר הכי גדול שידענו עד אז, הייתה לה השפעות אדירות והרבה מאוד מימדים. זה היה משבר בריאותי וכלכלי וחברתי ורגשי, ובפעם הראשונה בהיסטוריה הביא אותנו לריחוק חברתי, ובגלל שזה היה משבר עולמי, ההשלכות היו הרבה יותר רחבות, ובאמת הביאו לשינוי עמוק ומשמעותי בעולם העבודה. אחד הדברים הכי גדולים שקרו בקורונה, הוא שאנשים גילו שהחיים קצרים, והתחילו לחשוב מחדש על משמעות. המשמעות שלהם בעולם, המשמעות של העבודה בחיים שלהם, וסדרי העדיפויות השתנו. אתם זוכרים את זה? היינו כולנו מכונסים בבתים, רחוקים מהארגון, בבת אחת התחלנו כולנו לעבוד מרחוק. כמנהלת, אני יכולה לספר לכם שזה היה מאוד קשה פתאום לעבור מרחוק בלי שום הכשרה, בלי כלום. ולאנשים פתאום היה הרבה זמן לחשוב מה מתאים להם, איך הם רוצים לחיות את החיים שלהם, וזה באמת קורה לא מעט במשברים. ואז התרחשה בעולם תופעה שמעולם לא קרתה קודם. ההתפטרות הגדולה, The Great Resignation, זה מונח שטבע אותו פרופסור אנטוני קלוץ מאוניברסיטת טקסס, שטען שהעזיבה המונית מרצון של עובדים את מקומות העבודה תהיה אחת ההשלכות העיקריות של משבר הקורונה על שוק העבודה העתידי, וכמה שהוא צדק. בארצות הברית יותר מ-47 מיליון עובדים התפטרו מהעבודה שלהם, בפעם הראשונה בהיסטוריה. רק במהלך 2022 כ-3.8 מיליון עובדים התפטרו מדי חודש, בממוצע כמובן, ממקומות העבודה. גל ההתפטרויות התרחש בכל הענפים ובכל המקצועות. אז למה זה קרה? אז באמת אנשים עצרו להרהר איך מתאים להם לחיות את החיים שלהם, וההתנתקות היומיומית הזאת מהארגון באמת נתנה מקום להתכנסות פנימית ולהקשבה פנימה. גם מה שהיה בלתי אפשרי, פתאום הפך לאפשרי. אפשר היה לעבוד מרחוק. נולדו מודלים חדשים של תעסוקה. ויכולתי, אם חלמתי לפתוח עסק, אז יכולתי לפתוח עסק ולעבוד מרחוק, ופתאום דברים הפכו לאפשריים. מחקרים מהתקופה הזאת גם מראים שסביבת עבודה הוגנת הפכה לפקטור מאוד משמעותי, וגם האיזון בין העבודה ובין שאר החיים. אז ההתפטרות הגדולה אחר כך קיבלה את השם ההתפכחות הגדולה, וכל התקופה הזאת של הקורונה הייתה קטליזטור למעבר לעבודה מרחוק והאצה של המהפכה התעשייתית הרביעית. אז זה בעצם הדבר השני הגדול שקורה פה. אנחנו בעיצומה של המהפכה התעשייתית הרביעית, המהפכה הטכנולוגית שמשנה את החיים של כולנו ללא היכר. קדמו לה המהפכה התעשייתית הראשונה של המאה ה-18, מהפכת החשמל במאה ה-19, מהפכת המחשוב של המאה ה-20, ועכשיו אנחנו במשחק אחר לגמרי. המהפכה הרביעית, הדיגיטלית, היא מהפכת הרובוטיקה והאוטומציה, מהפכת למידת המכונה וכמובן ה-AI, היא מהפכה אגרסיבית שגוזרת אלינו שינויים שמתרחשים במקביל והרבה יותר מהר מבעבר. בדוח השנתי של פורום הכלכלה העולמי מאפריל 2023, יש צפי שרבע מהמקצועות בעולם העבודה העתידי ישתנו או ייעלמו עד 2027, זה ממש עוד שנייה. וזה במקביל להרבה מקצועות חדשים שיווצרו. בואו ניקח דוגמה, פיתוח הרכב האוטונומי. מפחית משמעותית את הצורך בנהגי מסעיות, נהגי אימוניות, אוטובוסים, וידרשו הרבה פחות מורים לנהיגה והרבה פחות עובדי מוסך כמו שהם היום, נכון? אבל ייווצרו הרבה מקומות חדשים, הרבה מקצועות חדשים, כמו מפעילי יציאי רכב אוטונומיים, פיתוח תשתיות של כבישים ותעבורה, פיתוח ההבטחה וההגנה על התשתיות והמכוניות האוטונומיות ועוד המון. וכשהעולם משתנה בקצב אקספוננציאלי, אז כולנו נדרשים להיות הרבה יותר גמישים ולהסתגל כדי להתמודד עם חוסר הוודאות. רק בשנים האחרונות ראינו כמה מורכב המעבר המהיר לעבודה מרחוק, וכמה זה מורכב להתאים את המנהיגות לסביבה הדיגיטלית החדשה. אבל זה אפילו לא החלק הכי מורכב לדעתי. הסיפור האמיתי של כל מה שקורה לנו בשנים האחרונות, הוא שמנהלים נדרשים לייצר תרבות ארגונית אחרת, ולהבין שהדור הצעיר, דור ה-Y ודור ה-Z בעולם העבודה, הם כבר לא מוכנים לשלם את המחיר במרכאות של עבודה שהיא לא מספקת, רק כדי שיהיה להם ביטחון תעסוקתי. אז דור ה-Y, המילניאלס, הם מהווים היום פחות או יותר 40% משוק העבודה, ודור ה-Z הוא הדור שנולד לתוך המהפכה הדיגיטלית כבר, הם הדורות שמה שחשוב להם מאוד שונה ממה שהיה חשוב לדורות הקודמים בעולם העבודה. חשובה להם גמישות ומשמעות ואיזון ורווחה והגשמה עצמית, ואת הערכים האלה הם מחפשים בעבודה כל יום. מבחינתם אין הפרדה בין האדם שהם בעבודה והאדם שהם מחוץ לעבודה, והם לא מוכנים להתפשר על העצמאות, על האוטונומיה, על הגמישות, שמבחינתם זה תנאים הכרחיים לתחושת מיטביות שלהם בעבודה. הם מחפשים תרבות ארגונית שסומכת עליהם, שמקבלת אותם, תרבות ארגונית אמפתית שנותנת להם גמישות. הם מחפשים תרבות שהיא הוגנת, ומנהיגות שהיא מעוררת השראה, וזה שינוי מהותי ממה שנדרש ממנהלים וארגונים שלא קל להם להשתנות. אז אם עד עכשיו דיברנו על הקורונה, דיברנו על ההאצה הטכנולוגית, המעבר לעבודה מרחוק, כל אלה שינו מאוד את תפקיד המנהלים בארגונים, אבל הדבר הבא שקרה, הראה שמנהלים וארגונים לא הצליחו להסתגל מספיק מהר לשינויים, כי מה שקרה ב-2023 זו ההתפטרות השקטה. אז ההתפטרות השקטה גם הייתה תופעה חדשה לגמרי בעולם העבודה, וזו תופעה שבה העובדים החליטו להישאר במקום העבודה, אבל לא לתת לעבודה לשלוט יותר בחיים שלהם. סדרי עדיפויות והעבודה בתוכם תופס מקום אחר בחיים שלהם. הם מורידים הילוך ועושים את זה בשקט. הם עובדים את השעות הנדרשות, אבל הם לא מוכנים למכור יותר את נשמתם לעבודה, ומחזירים לראש סדר העדיפויות את הרווחה האישית שנדחקה למטה בגלל האינטנסיביות בעבודה. אז זה מתחיל כמו כדור שלג, עם סרטון של בחור בשם זייד קאן בטיק טוק, מהנדס בן 24 מניו יורק, שגורף קרוב ל-3.5 מיליון צפיות, ובסרט שלו הוא אומר שהרעיון הוא לא לעזוב את החברה, ולא לעזוב את העבודה, אלא לעזוב את הרעיון של לתת מעל ומעבר בעבודה, ולהבין שהערך שלנו כבני אדם אינו מוגדר על ידי העבודה שלנו. התופעה הזאת מתרחבת הרבה מעבר לטיק טוק, ומתארת את אותם עובדים ועובדות, בדרך כלל צעירים, בני דור ה-Z וה-Y, שהבינו שאפשר גם אחרת, ושהאיזון בין שעות הפנאי לשעות העבודה הוא קריטי. ואם הם כבר עובדים, אז הם רוצים לעשות את זה בתנאים שלהם, בגמישות ובמקומות שיעניקו להם הגשמה וסיפוק. אז מצד אחד מתרחשת האצה טכנולוגית, שמגבירה את הצורך להסתגל בקצב מהיר, ללמוד ולהשתנות, ומגבירה את הלחץ ואת חוסר הוודאות. ומצד שני, הדור הצעיר בעולם העבודה מסתכל לגמרי אחרת על קריירה. העובדים מחפשים משמעות, הם מחפשים שיראו אותם, שידאגו להם למסלול קריירה, למסלול צמיחה והתהפכו אותם. הם לא מוכנים יותר לקבל את הסמכות לחיות בסטרס, ולא מוכנים יותר להתאים את עצמם לדרישות הארגונים. הם מבקשים ביטוי אישי, מבקשים פרסונליזציה וסביבה גמישה ופתוחה ומאפשרת יותר. והתוצאה של כל השינויים האלה היא שהחוזה הפסיכולוגי בין העובדים והמעסיקים נשבר. ובעוד שהארגונים מצד אחד מנסים להסתגל ומאפשרים עבודה מרחוק, ומצד שני עושים כל מה שהם יכולים כדי להחזיר את העובדים למשרד, נוצר כאן איזשהו ריקוד בין הארגונים והעובדים שמשנה את האופי שלו מתקופה לתקופה. אז לעתים נראה שהארגונים מובילים באיזה ולס ובאמת מחפשים את האיזון, ואז יש תמורות כלכליות ומשברים שמביאים לעליית כוחם של הארגונים, והריקוד הזה מקבל אופי הרבה יותר אגרסיבי, כמו של טנגו. שהחברות מנסות ממש בכל כוחן להחזיר את השליטה ואת העובדים למשרדים. אז הניסיונות האלה בינתיים לא הצליחו, והיו הרבה מאוד ניסיונות של הרבה מאוד חברות גדולות, גם ענקיות הטק הכי גדולות, והם לא הצליחו בגלל שהעובדים באמת עברו שינוי תודעתי עמוק, ובגלל שהעולם דורש מכולנו להתקדם הרבה יותר מהר ולהתמודד עם השינויים ועם חוסר ודאות כל הזמן. אז מה שהיה הוא לא מה שיהיה. לאנשים יש אוטונומיה שהם לא מוכנים לוותר עליה, והמנהיגות החדשה כבר לא יכולה להישען יותר על הדרגה, על הסמכות או על הטייטל. זאת מנהיגות של לב, של מחוברות, של מחוברות לחזון ולמשמעות ושל האנשים בינם לבד עצמם ואל הארגון. זאת מנהיגות של אמון ושל הרחבת ההשפעה מתוך השראה ולא ממקום של שליטה. זו מנהיגות שדורשת מאיתנו להכיר את עצמנו ולנהל את העולם הרגשי שלנו, כדי שנוכל לעמוד בקצב ולעזור לעובדים שלנו ולארגון שלנו לנהל את העולם הרגשי שלהם, כי כאלה אנחנו מורכבים, וכולנו רוצים להביא את עצמנו כמו שאנחנו, עם כל החלקים שלנו. אף אחד מאיתנו כבר לא רוצה להגיע לעבודה ולהשאיר את האישיות שלו בבית, ולהביא רק את העני המקצועי כמו שהדורות הקודמים בעולם העבודה עשו. אז אנחנו באמת חיים בתקופה של טרנספורמציה אמיתית, אנחנו במסע של למידה והסתגלות מתמשכת. המנהיגות החדשה שנדרשת מכולנו היא מנהיגות של אותנטיות, של אמפתיות, של ביטחון פסיכולוגי, שמאפשרת לכולנו להיות מי שאנחנו. היא מנהיגות גמישה שמתווכת את השינויים בעולם לתוך הארגון. היא מסתגלת ומשתנה ביחד עם מה שנדרש, והיא מייצרת את תהליכי העבודה שמפשטים בירוקרטיה, ומאפשרים לאנשים לעשות את מה שנכון, את מה שחשוב עכשיו. והיא שמה דגש על התוצרים, על המה, והרבה פחות על האיך, כי יש הרבה דרכים לעשות הרבה דברים. זאת מנהיגות שיוצרת מחוברות ומבינה את הצורך במשמעות ושואלת, למה לעובדים שלי לעבוד כאן ולא במקום אחר? אז הטעות הכי גדולה היום היא לחשוב שאפשר לחזור אחורה, כי מצב השווקים קשה, כי יש משבר כלכלי. אבל תזכרו שהכל זמני, ותסתכלו מה קורה בעולם, ותראו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. ולנו יש הזדמנות גדולה להוביל אחרת, להוביל כמו שתמיד רצינו שיובילו אותנו, שיראו שאנחנו אנשים לפני שאנחנו עובדים, וכולנו צריכים שיראו אותנו, וכולנו רוצים להשיג את התוצאות, וכולנו רוצים להיות מסופקים ולהצליח. אז אני מקווה שהצלחתי לעשות קצת סדר בעניין הזה של המנהיגות החדשה, איפה אנחנו עומדים, לאן אנחנו הולכים, ואיך הגענו לכאן בכלל. ואני ממש אשמח לשמוע את השאלות שלכם, את המחשבות שלכם, ונתראה בפרק הבא. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.